שם השיחה שאני רוצה לדבר עליה היום זה שמחה משחררת. Liberating joy. אז אולי קודם כל עולה השאלה, מה לשמחה ולמה שאנחנו עושים כאן? אני שומעת הרבה צחוקים של הזדהות. אנחנו פה בשביל לעבוד קשה, בשביל לשנות את עצמנו, בשביל להסתכל לעצמנו לדפוסים בעיניים, בלבן של העיניים של הדפוסים שלנו, בשביל ריכוז, מאמץ, ולדבר על שמחה נשמע כמעט לא רוחני. אולי רגע חשוב לעצור ולהרהר מה באמת אנחנו עושים כאן? לפעמים יש גישה, ובעיניי גישה מוטעית, שאומרת שהמטרה של הריטריטים זה לפתח ריכוז. ויש באמת מסורות בגישה הבודהיסטית שמאוד מדגישות ריכוז. אז יש לי הפתעה בשבילכם. אני לא יודעת אם היא טובה או רעה, אבל It's not about ריכוז. ריכוז הוא אמצעי, הוא כלי מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מועיל. אבל ריכוז הוא מצב תודעה, הוא state of mind. ומה אנחנו יודעים על מצבי תודעה? מהניסיון שלכם פה בריטריט, אתם כבר כולכם תלמידות ותלמידים ותיקות, מחמישה ימים כבר. הם משתנים, מצבי תודעה משתנים. הם משתנים בהתאם למה? הם משתנים בהתאם לנסיבות ותנאים. אז כשיש לנו נסיבות ותנאים שתומכים בפיתוח של ריכוז כמו הריטריט, אז מתפתח ריכוז. וכשאנחנו ניסע הביתה, זה תנאים קצת אחרים, נכון? זה לא כל כך תנאים שתומכים בריכוז, נכון? אבל יש דברים שמתפתחים כאן בריטריט שהם לא בהכרח ריכוז, ואותם אנחנו כן יכולים לקחת הביתה. הם נשארים איתנו. והסיבות שבאנו לריטריט הזה הן סיבות רבות ומגוונות, בטח כמספר המשתתפות. יש כאלה שבאו אולי פשוט להוריד קצת סטרס, כמות הסטרס שיש בחיים. יש כאלה שאולי, יש כאלה מכן ששיתפו אותי, אותי או בקבוצה, שבאים, באתם להתמודד עם בעיות גופניות, כמו מיגרנות, או מחלות שונות, דברים של הגוף. יש כאלה שבאים פשוט בשביל קצת להתרחק מהבית, קצת שקט, אולי ללמוד איך להיות עם קונפליקטים, ביותר הרמוניה. ואתמול שמענו שגם יש כאלה, וזה מבורך, שבאים בשביל נירוונה. אז לא משנה מאיזה סיבות אנחנו באנו לריטריט, הדרמה עניינה הוא חיים ערים, חיים שיש בהם יותר קלות, יותר חופש, יותר שמחה, כן? גם יותר שמחה, הנאה, הרמוניה. אתמול בישיבת צוות, יש לנו בערבים כאן כל ערב אחרי הפעילויות, אנחנו נפגשים כולנו כל המשרתים בדרמה, שזה המנהלים, המנהלות, צוות המטבח, ואנחנו. ועלתה ככה שאלה על דוקה. אני מניחה שהרבה מכם שמעתם את המונח דוקה. זה המילה בפלית למה שבודה הצביע עליו כחוסר הסיפוק וחוסר והאי נחת שהם אחד ממאפייני הקיום המותנה. והם מאוד מאוד נוכחים בחוויה שלנו. אבל מה שדיברנו עליו אתמול בישיבה הצוות זה גם החשיבות של הזיהוי של המצבים שהם יש בהם היעדר של דוקה, מצבים של סוכה, של שמחה. והשמחה מופיעה בהמון המון טקסטים, בהמון המון אופנים שונים. הדרמה והטיצ'ינג רבועים באיכויות שונות של שמחה. וכמו שהאסקימואים יש להם 50 שמות שונים של לשלג, בדרמה יש המון המון שמות שונים, אני לא אלאה אתכם עם כל הרשימות, אבל המון המון שמות שונים של ניואנסים וטעמים וגוונים שונים של כל מיני סוגים של שמחה, של גילה ודיצה וחדווה ורון וגיל, כמובן לא בשפה העברית, אבל וכשם שהבודה תיאר מה זה דוקה, ככה הוא גם תיאר מה זה היעדר דוקה ומה היא שמחה. וכמו שאמרתי, עניינה של הדרמה הוא בחיים מרים ובלחקור, וכשאנחנו אומרים לחקור, גם כן עלה קריסטופר אמר שהוא הבין שבעברית צריך להיזהר עם המילה חקירה, כי באנגלית זה exploration או inquiry, ובעברית זה מזכיר לנו interrogation וחקירות שבק. אז צריך לחשוב על באמת על מילה אחרת, אבל מה לעשות, זה מה שהדרמה עושה, היא חוקרת, היא מזמינה אותנו לחקור את החוויה שלנו, ובהקשר של מה שאני מדברת עליו, לחקור מה הם חיים מרים. מה זה לחיות חיים מרים, ובאיזה אופנים חיים ערים מביאים לחיים שלנו יותר קלות, יותר הנאה, יותר משחקיות ויצירתיות ושמחה. אז לפני שנגיד מה של הבודה היה להגיד על הקשר בין חופש ושמחה, כן, אפרופו השם שמחה משחררת, אז אני אלך למקורות קצת יותר מקומיים. ציטוט משיר של לאה גולדברג שנקרא החופש הגדול. עכשיו ספטמבר, יש לנו אולי קונוטציות לחופש הגדול, חלקנו אולי גומרים אותו עם הלשון בחוץ, לא ירגיש בכלל כמו חופש. יש כאלה כמו ערן שבילה חודש וחצי על אי בתאילנד. אולי הייתי צריכה לקרוא איזה שיר שערן כתב על חופש. אני לא אקריא את כל השיר, רק את הבית האחרון. אוויר פסגות צלול, לא דין ולא הפרד. מה קל ומה גמיש, הצעד הגבוה. ואיך יישא ליבי באושר החרד, חירות אשר כזאת, חירות שאין כמוה. כן, אוויר פסגות צלול, אולי היא נמצאת על איזשהו הר, ואולי יש לה איזושהי חוויה פנימית של משהו כזה גבוה וצלול, ועדיין החירות הזאת, חירות שאין כמוה, מתחברת לאיך יישא ליבי את האושר הזה. וכמה מכם כבר אמרתם לי ממש היום, חלקכם, מה עושים עם כל השמחה הזאת? אז יש קשר הדוק בין חירות לשמחה או לאושר. אצלי בבית למשל יש דוגמה חיה יומיומית לשמחה שאינה תלויה בדבר. יש לנו כלבה קטנה והיא, לא משנה מה היא עוברת, יש לה כל מיני בעיות בריאותיות, והיא כבר די זקנה, היא הגיעה לפני שנים, ענת, הבת זוג שלי, מצאה אותה נטושה. אז ככה שיש לה עבר לא קל כנראה. לא משנה מה, היא שמחה. לא סתם ענת קראה לה קוש, קוש ב, לא בגלל שהיא שחרחורת, אלא בגלל שקוש בהינדי זה שמחה. היא כל הזמן שמחה. כל הזמן היא רוקדת את הריקוד הלולעתי הזה, שהיא עושה עם הגוף ככה מין סימן שאלה כזה, ובמיוחד כשמראים לה את הרצועה. עכשיו, היא חיה, אנחנו במושב, חיות עם חצר, היא נכנסת פנימה, החוצה, יוצאת לה לטיולים, משחקת עם כלבים אחרים, היא לא צריכה את הטיול. אבל כשהיא רואה את הרצועה, היא מתחילה לפוץ ולהשתולל מרוב שמחה. כל הזמן שמחה. היא לא צריכה כמעט, חוץ מהרצועה, היא לא צריכה שום סיבה להיות שמחה. ולאחרונה התווספה לנו למשפחה תוספת חדשה. חתולה, שהופיע יום אחד על המרפסת. שמעתי את קוש נובחת ונובחת ונובחת, ולרוב כשהיא ככה נובחת על משהו זה לרוב כיפוד. אז אני תמיד יוצאת, מרחיקה אותה, שמה לה כיפוד קצת אוכל של חתולים או של כלבים, הם מאוד אוהבים את זה, והם ככה אוכל קצת אוכל במים וממשיך בדרכו. אז חשבתי, כיפוד יצאתי, חתולה על המרפסת מסתכלת על הכלבה במבט מתעניין וסקרן, לא מפחדת מהנביחות שלה. אז היא נשארה, אימצנו אותה. קראנו לה דיאגו, כי בדיוק יומיים לפני שהיא הופיעה ראינו את עידן הקרח 2, ובמסגרת הקייטנה הביתית. ויש שם הנמר שהחתולה הזאת פשוט נראית בול, בול הפרצוף של הנמר הזה. אז מה שמצחיק, שעכשיו אנחנו, כשאנחנו לוקחות את הרצועה ומוציאות את קוש לטיול, אז גם דיאגו בא. אז אנחנו מסתובבות ברחבי המושב, מין תהלוכה מוזרה כזאת, משפחה שכזאת, מחזה של ענת ואני, קוש ודיאגו, בכל רחבי המושב. בהתחלה פחדתי שהיא תבוא איתנו, כי חששתי שאני לא יכולה לערוב לה לביטחונה, יש כל מיני כלבים וזה, אבל לא מפריע לה. איפה היינו? קוש, כן. אז הבודה דיבר על שלושה סוגים של שמחה, או שלושה סוגים של אושר. שמחה שהיא, הסוג הראשון זה שמחה שהיא מהנאות החושים. וחשוב לציין שהבודה הכיר בזה שהנאות החושים מביאות לנו שמחה. הוא לא זלזל בזה, הוא לא ביטל את זה, הוא לא אמר זה נחות, זה של הגוף. הגוף למטה והנפש, הרוח למעלה. הוא ממש הכיר בזה, הוא אמר גם אני מכיר. אני מכיר את הנאות החושים. הוא אפילו פירט מהן הנאות החושים. זה מראה נעים, צלילים נעימים, טעמים נעימים, תחושות גופניות נעימות, ריחות נעימים, מחשבות נעימות. ויש לנו מזה בשפע. ולמעשה בריטריט, על אחת כמה וכמה, שבעתיים, החושים שלנו מתחדדים. ואנחנו יכולים ליהנות מאיזה ביס ראשון בסלט סלק הזה, וכאילו, וואו, איזה התפוצצות חושים. והרבה דברים שיש לנו בחיים הם דברים נהדרים שגורמים לנו המון עושר. תחביבים שלנו, טיול בטבע, השהות במחיצת אדם אהוב, ספר טוב, להקשיב למוזיקה נהדרת, משחק, סרט, המון דברים שגורמים לנו הנאה. והבודה מכיר בזה. הוא רק מזהיר, מזהיר אותנו, נותן לנו מין כזה, כמו שמופיע על קופסאות סיגריות, אז הרת בריאות כזאת, שההנאות האלה הן הנאות פיזיות, פיזיולוגיות. זה גירוי חושי שמעוגן בגוף, ולכן הוא קצר מועד. זה לא שמשהו לא בסדר בהנאה הזאת או בשמחה הזאת. זה שהיא מאוד מאוד שברירית, היא מאוד פגיעה, היא מאוד קצרת מועד. והיא משהו שהבודה פשוט לא מציע, לא ממליץ לנו להשעין עליו, עליה, את הציפייה שלנו לאושר מתמשך, יציב ובר קיימה. מפני שהשמחה הזאת או האושר הזה הם נתונים לחסדי הנסיבות של הסביבה והתנאים. וכמו שעגלים בים הם תלויים בחסדי הרוח, ואם יש רוח עזה אז יש גלים גבוהים, ואם יש רוח חרישית אז כמעט ואין גלים, אז בעצם לגל אין קיום עצמאי משלו, הוא תלוי ברוח הפיזית. ככה גם ההישענות, אם אנחנו משענים, משענים על הנאות החושים וציפייה לאושר מתמשך ויציב, אז אנחנו מן הסתם נחווה אכזבה. אז כשהשמחה שלנו תלויה באדם אחר או בנסיבות, אפילו אהבה לנכד, זה כאילו הכנסנו את עצמנו לכלא, נתנו את המפתח, הפקדנו את המפתח בידיים של מישהו אחר. יש מונח בסוציולוגיה שנקרא הליכון הדוניסטי, הדוניסטיק טריידמיל, וזה מתייחס ליכולת המופלאה במובנים מסוימים של בני האדם להסתגלות. אנחנו אחת החיות עם כושר הסתגלות הכי גבוה. בהמון מובנים זה יכולת מופלאה. בהקשר הזה זה יכולת מבאסת. מפני שיש לנו כושר הסתגלות להנאה ולעונג שגורמים לנו כל הזמן להצטרך להעלות את המינון, להגביר את העוצמה. וככה אנחנו רואים את החברה שלנו באמת באיזשהו סחרור של כל הזמן צריך יותר חזק, יותר עוצמתי, יותר אינטנסיבי, יותר מהיר, כי החושים שלנו כבר נהיו קצת כהים בקוף. אחד הדברים שריטריט מאפשר לנו בהתנתקות הזאת ובניקיון הזה של, של גירויים של החושים, אנחנו באמת פה באיזשהו, אמא שלי צדקה כשהיא אמרה צום, בדודה שלי. יושבת כאן איתנו, לכבודו לי. אז אמא שלי הייתה הדודה שלה. אמא שלי צדקה כשהיא אמרה שאנחנו בצום, כי אנחנו בצום לא רק מדיבור, אנחנו לא רק בתענית שתיקה, אנחנו גם בצום מגירויים מאוד אינטנסיביים, ולכן הרבה מכם שיתפו בימים האלה על תחושת שעמום, כי אנחנו מורידים בכוונה את כמות הגירויים החיצוניים בשביל קצת לאפשר לנו מחדש שהחושים ייפתחו. קצת לרדת מההליכון ההדוניסטי המשגע הזה. לפעמים נדמה שהדרמה ממליצה לא ליהנות מהנאות החושים. אין דבר רחוק יותר מהמציאות. אדרבה, תהנו, ואדרבה, הדרמה והתרגול, אני מקווה שלפחות בכמה רגעים יכולתם לחוות את זה, בגלל שהחושים מתעוררים, אז אנחנו דווקא יכולים ליהנות עוד יותר מדברים עוד יותר קטנים. ליהנות יותר ויותר מפחות ופחות. והחושים שלנו והמיינד, אלה מתנות. מתנה של הראייה, מתנה של השמיעה, מתנה של הרגליים שהולכות. זה לא מובן מאליו. אנחנו לפעמים מתעוררים לחוסר מובנות מעליה של זה, רק כשזה נלקח מאיתנו. אז הדרמה ממליצה לנו, תהנו, אבל מה? אל תאחזו. יפה. תהנו מכל הלב. תשתדלו, תתרגלו, בלי לפתח היאחזות. הנה עוד ציטוט מאחד מגדולי המורים ההודים בני זמננו. שרי ניסרגדתא מהראז'. שאלו אותו, מה ההבדל בין עושר להנאה? הוא אומר, ההנאה תלויה בדברים, והעושר לא. שואלים אותו, האם העושר הוא עצמאי? סליחה, אם העושר הוא עצמאי, מדוע איננו מאושרים תמיד? שאלה ראויה. הוא עונה, כל עוד נאמין שאנו זקוקים לדברים כדי להיות מאושרים, נאמין גם שבחסרונם עלינו להיות אומללים. התודעה מעצבת את עצמה תמיד בהתאם לאמונותיה. אז זה סוג אחד של הנאה. אמרנו יש שלושה, של שמחה, של עושר. סוג שני זה שמחה שהיא גבוהה יותר ממה שיש לחושים שלנו להציע. והיא, הבודה קרא לה שמחה רוחנית, של איכויות רוחניות. אני לא מתה על המילה רוחני. החלוקה הזאת בין מה רוחני ללא רוחני אני פחות אוהבת, אבל אני חושבת שלבודה יש כאן איזשהו פוינט, אז אני הולכת, זורמת איתו כמו שאומרים. אז האיכויות האלה שהוא מדבר עליהן וקורא להן רוחניות, זה האיכויות של הלב הפתוח, של שלווה, של נדיבות, של יציבות, של אכפתיות. אלה חוויות מנטליות נעימות, שכשאנחנו קצת מרפים מהרדיפה האובססיבית אחרי עונג שנובע מהנאות החושים, אז השמחה הזאת או האיכויות האלה מופיעות, והוא קורא לה שמחה נפשית. כמו השמחה שעולה, שמופיעה כשעולה אינסייט, כשיש תובנה. כמו השמחה שמופיעה כשמעמיק הריכוז. כשחשים, כמו שאמרתי, את הלב נפתח, את אחת מאיכויות הלב השמימיות, את החמלה, את המת, האהבה, אהבה חברית, תודעה יציבה, שמחה בשמחתו של הזולת. השמחה שיש כשחשים מיינדפולנס, כשחווים מיינדפולנס. התחושות האלה הן לא מותנות על ידי מה שהדרמה קוראת להם שלושת הרעלים. החמדנות, ההשתפקות, אחד, העוינות, הכעס, השנאה, שתיים. והשלישי זה הבלבול, התעתוע, האשליה, הבורות. אז התחושות האלה לא מונעות על ידי שלושת הרעלים האלה. אבל הבודה לא עצר שם. והחקירה שלו, החקירה האינקוארי, לא הטלטולים, של שמחה, היא כוללת עוד סוג שלישי. זאת שמחה שהיא מהותית להתעוררות. שהיא חלק בלתי נפרד מהתעוררות. מחופש, מחירות. הוא קרא לה שמחה שהיא, המילים שלו, יותר רוחנית מהרוחנית. יותר נשגבת מהעונג החולף, גם של הנאות החושים וגם של ההישגים המדיטטיביים, המנטליים, של ריכוז עמוק. ושלפחות בחלק או טעימה מזה ודאי כבר חוויתם כאן. שמחה שהיא אחרת, שהיא לא נשענת לא על הנאות חושים ולא על מצבי תודעה מעודנים ונעימים. מה היא עשויה להיות? ניתן לכם רמז. זה קשור לשיחה של ערן אתמול. זה בוחן פתע לראות נקשיב. יש למישהו, למישהי רעיון?
שמחה מכלום.
שמחה מכלום. זה מה? לא, כן. שמחה בלי אובייקט. נהדר. כן, נכון. על מה הייתה השיחה של ערן אתמול? חלק מכן יצאו ממנה כל כך נסערים, ועכשיו זה כבר שלג דשתקד. מה היה נושא השיחה? היאחזות. היאחזות, נכון. או היאחזות ואי היאחזות. אז אולי לא תתפלו לשמוע, שהבודה אומר, השמחה שהיא יותר רוחנית משמחה רוחנית, זה השמחה של תודעה כשהיא לא נאחזת. כשהיא חופשייה מייאחזות. גם אם זה רגע. גם אם הוא קצר. תודעה חופשייה מהיאחזות. זאת שמחה שהיא מעבר. שהיא לא תלויה לא בחוויות נעימות ולא בחוויות לא נעימות. לא גופניות ולא מנטליות. זאת שמחת החופש והשחרור. והיא לא מותנית על ידי חוויות של עונג או של כאב. כן. מה שמעורר אותה היא לא, הוא לא, לא נוחיות ולא נוחות, לא עושר בעין, לא בריאות או חוסר בריאות, לא חברה ולא התבודדות, לא דיזיקום סנטר ולא אנדור. היא לא מוגבלת לתנאים המוגבלים והמגנים של מדיטציה וריכוז מדיטטיבי. השקט הפנימי של התעוררות ושחרור הוא מעבר למצבי התודעה שאמרנו עליהם שהם זמניים ומשתנים. זוהי שמחה שמתארת את סופו של הסבל. ומאחר שאני מדברת עברית, אני מרשה לעצמי להגיד, יש לנו כאן דוגמה חיה לאפשרות הזו. וסופו של הסבל זה לא בגלל, ואני סימנתי את המשפט הבא בכמה קווים, כנראה שהוא היה לי מאוד חשוב שאני לא אדלג עליו, וכשאני קוראת אותו אני רואה שהוא באמת נורא חשוב. תשימו לב. זה סופו של הסבל לא בגלל שלא יופיעו בחיינו יותר אף פעם כל מיני נסיבות כואבות. ולא בגלל שלא יעלו בתוכנו רגשות לא קלים ואפילו כואבים. זה לא נירוונה. נירוונה זה לא לעשות מניפולציה ולשלוט בנסיבות. כי אי אפשר. אנחנו לא יכולים שאף אחד לא ימות לנו.
ושאנחנו לא נמות, ושהגוף הזה לא, אני לא נולדתי עם שיער לבן. זה להיות, לחיות בשלום עם התנאים המשתנים והנסיבות, שלפעמים הם ככה ולפעמים הם ככה, החיצוניות והפנימיות. וזה מה שאנחנו כאן בריטריט עושים, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. זה לא לשבת ולהתבונן בנשימה, כן, זה כן כמובן, אבל זה רק הדרך, זו הפלטפורמה, זה האימון של השריר הזה של מיינדפולנס, לפתח איסוף, תודעה אסופה, לפתח יציבות. בשביל מה? בשביל שנוכל לפגוש את התנאים המשתנים מבחוץ כביכול ומבפנים כביכול, עם יותר שלום, עם פחות מלחמה פנימית. כמו שכריסטופר אומר, כריסטופר, יש ציטוט, שמעתי אותו בערך מהפעם הראשונה ששמעתי את כריסטופר, לפני 14 שנה. הוא אומר, תוציאו את הבעיה או את הבעייתיות מהחיים. Take the problem out of life. וכל שנה, גם פעם השנה ששמעתי את זה, חשבתי שאני מבינה את זה. וכל שנה אני חושבת, מה שהבנתי אז, עכשיו אני באמת מבינה. בהתחלה חשבתי שזה take the problem out of life של החיים, הפרובלם של החיים, שהמחשב שהתקלקל והפנצ'ר באוטו. החיים זה החוויה שיש לנו כרגע. אולי זה חוסר שקט. אולי זה כאב מאוד מאוד עמוק, והדיבור כאן על שמחה מרגיש שמנקר אותי מהאחרים. אולי פה כולם, אולי עוברת המחשבה, כולם פה שמחים ושמחות, ורק אני יושבת פה על הר געש של כאב או של כעס או של בדידות. לקחת החוצה מזה את הבעייתיות, זו הדרך לכיוון של הנירוונה. של הנירוונה זה מילה מאוד משונה. אני בעצם אף פעם בחיים לא השתמשתי בה, פשוט עלתה כאן בריטריט, אז אני משתמשת.
יש להקה כזאת.
יש להקה כזאת. יש בפרדס חנה, ליד פרדס חנה, משתלה. משתלה כזאת. זה כיף לבוא הביתה עם קרטון של עציצים, צמחים, שכתוב עליהם נירוונה. אני מעדיפה את המילה התעוררות. גם על פני הערה. הערה זה תרגום מאנגלית של enlightenment, וזה תרגום לא מוצלח מהפלית של התעוררות, בודי, בודה, התעוררות. כריסטופר גם אמר פעם, שמחה היא טבענו האמיתי. ואושר אמיתי אינו תלוי בכך שהעצמי יקבל את מה שהוא רוצה. אני רואה שחלק כי הם רושמים את זה, גם אני רשמתי את זה כששמעתי את זה פעם ראשונה. וזה טוב לרשום. אתם יום יבוא, ואולי כבר ביום ראשון, אתם תעבירו את זה הלאה. כמו שאנחנו מעבירים את זה הלאה. כן. שמחה היא טבענו האמיתי. עושר אמיתי אינו תלוי בכך שהעצמי יקבל את מה שהוא רוצה, או חושב שהוא רוצה. אז לחיות יותר בשלום עם הנסיבות והתנאים, חשוב לי לציין, כי זה לא אומר להיות פסיביים. לחיות בשלום עם התנאים והנסיבות, הרבה פעמים אנשים מפרשים את זה לא נכון וחושבים שבודהיזם מטיף לפסיביות. אין דבר רחוק יותר מהמציאות. הבודה לא התעורר ואמר, אוקיי, מה שאני רואה זה שיש בעולם סבל, ואני מקבל את הדברים כפי שהם, ואני חי לי פה בסבבה, ותחנקו עם זה. הוא הקדיש, הוא היה מאוד לא פסיבי, הוא הקדיש את כל שארית חייו לעזור, לשנות, לעזור לנו, כל מי שעדיין בסבל, בקושי, במצוקה, בסטרס. אז זה לא אומר להשלים עם דברים שאנחנו חושבים שהם עוולות, או שהם לא צודקים, חברתית, פוליטית, בסביבה הקרובה שלנו, בשכונה, בקהילה. רוב האנשים והנשים שאני מכירה שהם מתרגלות ומתרגלים ותיקים ומורות ומורים, מאוד מאוד פעילים. קריסטופר הוא פיס אקטיביסט שנים. אני פעילה בכל מיני, יש קבוצה דרמה מעורבת חברתית שפעילה בעיקר סביב נושא הפלסטינים והכיבוש, אבל יש עוד המון קבוצות שפעילות בנושאים של להביא את המיינדפולנס לבתי ספר, לבתי סוהר. אני לימדתי בכלא לילדים, לקשישים, להוספיס למשל. יונתן דומיניץ, שהוא מורה בכיר בתובנה, הוא כבר שנים, כמה? רוני? 10 שנים? יותר מ10 שנים הוא מתנדב בהוספיס. כל שבוע, למעלה מ10 שנים, קומיטמנט מדהימה לעזור ולהעביר הלאה את מה שאנחנו מוצאים שמועיל לנו. אז לחיות יותר בשלום עם הנסיבות והתנאים, הבינג שלנו נהיה יותר בשמחה, באופן טבעי, זה פשוט קורה מעצמו. הבין שלנו נהיה יותר בחופש, אז מעליה עולה יותר שמחה. וקצת מוסתים העננים של התודעה המעורפלת, של הקשיים והפחדים וההרגלים המנטליים. וכשהעננים האלה מוסתים, נחשף באמת טבעה של התודעה, טבעה השמח, השלב של התודעה. וכמו שיש יום מעורפל ולא רואים את השמש, אבל היא כל הזמן שם, ואנחנו יודעים שהיא שם גם כשאנחנו לא יכולים לראות אותה, ככה גם הערפל, כשהערפל של התודעה, קצת הקרעי עננים פה ושם, אנחנו זוכים להצצה, חווים את ההצצה הזאת של התודעה השמחה. אפרופו ערפל, אני רוצה להחזיר לקריסטופר שמתלונן על המזג אוויר. אני בשנים האחרונות נוסעת כל שנה לחודש ריטריט, כמו שאנחנו עושים פה, אבל חודש. ושנה שעברה נסעתי פעמיים לאנגליה, פעם אחת בדצמבר. קר בטירוף. פעם שנייה ביולי. וההיילייטים, אני חייבת להגיד לכם שההיילייטים של החודשים האלה במרכז תרגול הזה, זה שהוא 10 דקות נסיעה מקריסטופר, מאיפה שקריסטופר גר, ובסוף כל ריטריט נוסעת לבקר את קריסטופר, וזה הדובדבן שעל הקצפת. בכל אופן, פעם שעברה נסעתי ביולי. לא להאמין כמה קר שם. סוודרים, פליסים, ביולי, מעורפל, גשום. מה שכן נורא יפה, נורא נורא פורח, הכל, הפרחים בפריחה מטורפת והלבלוב. אז אמרתי שם למישהו, וואי, איזה אביב יפה יש לכם. הוא אמר לי, אביב? זה קיץ. אמרתי לו, שתהיו בריאים. איפה היינו? כן, החופש של התודעה כשהיא לא נאחזת, חשוב לי לציין רגע, אני רק אבדוק עם השעה. אוקיי. חשוב לי לציין שזה לא, כשאנחנו מתייחסים לאחזות, זה לא או שיש או שאין. זה לא שחור לבן. זה לא all or nothing. זה לא אפס או מאה. זה גם לא משהו שיש לנו בכיס, או יותר נכון, חטוטרת שיש לנו על הגב, ובאיזושהי דרך אפשר אולי לפעמים להוריד אותה ולהיפטר ממנה. האחזות היא גם לא באובייקט. קריסטופר דיבר על זה אתמול. היא לא בסמארטפון, אפילו לא בסמארטפון. והיא לא בילדים, והיא לא בכסף, אפילו לא בבריאות של הגוף. היא לא באובייקט שבו אנחנו אולי נאחזים ונאחזות. זו תנועה של התודעה שעושה ככה. כמו אגרוף. והתרגול, זה אימון, זה תרגול, שעוזר לנו קצת להרפות מהאגרוף, קצת לרווח. יכול להיות שיש דברים שבהם מאוד בקלות, אנחנו רואים, הבודה אמר, אם הייתם מבינים את כמה כואב לאחז, אם הייתם מבינים שזה כמו להחזיק גחל לוהט ביד, הייתם שומטים את זה ככה. כשאנחנו בטעות אתמול, אני מגלה לכם סוד, כי אסור להדליק פה במבנים אש, ואני הדלקתי קטורת. אל תספרו לאף אחד, ואל תעשו את זה בבניינים שלכם. והחזקתי אותה לא טוב, ושמתי את הגפרורים בצד, והיא נגעה לי ביד, הקטורת הלוהטת, נגעה לי פה ביד. טק, עזבתי. קפצה לי ככה מהיד. לא היה, אולי כדאי שאני קצת ארחיק את הקטורת מהיד, אולי זה לא כל כך נעים, לא הייתה שם חקירה. בום, עוזבים. אז יש היאחזויות שככה אנחנו נראה את זה, והתודעה, נראה איך התודעה מתכווצת סביב משהו ונעזור. ויש היאחזויות יותר קשה, יותר, שם משהו יותר עמוק נאחז. אבל עם המודעות אנחנו יכולים אולי קצת, במקום שזה יהיה אגרוף קמוץ ככה, שהוא יהיה ככה. ולזכור, זה לא אפס או מאה, זה אימון. זה אימון של התודעה. וכל פעם, ואני מזמינה אתכם לחקור, אל תאמינו לי, אל תאמינו לבודה, תחקרו את החוויה שלכם. כשמשהו משתחרר, יש שמחה. גם אם היא רגעית, גם אם התודעה קופצת אל הדבר הבא ונאחזת. יש רגע של שמחה. ואני אתן לכם דוגמה מאוד עכשווית. לפני כמה שבועות קניתי סנדלים חדשים, כאלה טבע, אורתופדים, כאלה מאוד מאוד בריאים, באיזה סייל שהיה 120 שקל. אני באה איתם פה לריטריט, ומה אני מגלה? שכל פעם שאני הולכת אליהם, הם מוצאים מין קול כזה, שלא נעים להגיד, זה נשמע כאילו הפלצתי. אני מסתובבת פה ריטריט, מורה לדרמה. כמו הולכת לי מעדנות, מדיטציה בהליכה. ערן דיבר אתמול על אחד, על שלושה סוגים של האחזויות. אחד מהם, אולי חזק ביותר, היחזות באני, בדימוי עצמי. דימוי עצמי שלנו כל כך כל כך מרכזי, כל כך מנהל את חיינו. ואני הולכת לפה עם הקולות האלה ותוהה מה הדימוי שאני משדרת, שאולי האוכל פה לא כל כך מוצלח. אבל אתם יודעים שהאוכל פה נהדר. אז לפעמים לראות, לראות את זה. אפשר שזה יביא לנו חיוך. לראות את התנועה של התודעה שנאחזת, בדימוי עצמי, בדברים, בצרכים, ברצונות. סורות. התודעה נאחזת. אנחנו יכולים לראות את זה, לקחת את זה קצת יותר בקלות. ואם זה איזושהי אחזות שהיא מאוד מאוד עמוקה, אז אנחנו גם יודעים מה אנחנו יודעים על היחזויות שהן גורמות סבל. אם אני נאחזת במשהו באופן מאוד מאוד עמוק, אני סובלת. ומי שסובלת ראויה לחמלה, נכון? אם זה הייתה מישהי אחרת, חברה, חבר, באים ומספרים לנו שהם באיזושהי מצוקה, היינו מפנים כלפיהם חמלה. אז אותו דבר כלפי עצמנו. אם אני נאחזת במשהו כל כך חזק, זה זמן להביא אל עצמי חמלה. וכאשר אנחנו מזהים מהאחזות, בכל מיני אופנים ומכל מיני סיבות היא משתחררת, לאפשר לשמחה הזאת שמציפה אותנו, גם אם זה לרגע, לאפשר לשמחה הזאת, זאת שמחת ההתעוררות, שמחת השחרור. וכשזה קורה, מתפתח בנו טראסט, מתפתח בנו אמון. אמון במה? בחיים. אמון בחיים. בתנועה של החיים. חיים נחים דרכנו, ויש הרמוניה עמוקה שהיא מעבר לנסיבות. שהנסיבות הן לפעמים כואבות וקשות, ולפעמים נעימות וטובות. זה מקרב אותנו לחיים אותנטיים. חיים אותנטיים מגבירים את תחושת הסמכות הפנימית, שקריסטופר הרבה מזכיר אותה. אני רוצה לקחת רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, ולהזמין אתכם לשנייה לעצום עיניים, ולהיזכר ברגע משמח שהיה לכם היום. רגע אחד, אולי אפילו מאוד מאוד קטן, אולי מאוד מאוד חולף, שחוויתם רגע אחד של שמחה. אולי זה היה, אולי אפילו רק פשוט היעדר דוקה. אולי רגע אחד חשתם לא שמחה במובנים של זיקוקי דינור והי. אולי גם זה. אבל אולי פשוט רגע אחד שחשתם שהכל קשורה. ואם אין רגע כזה, אז אולי להתחבר לרצון, לשאיפה, למשאלה, שיהיה רגע כזה. ואפשר לתת לחוויה הזאת לחלחל לכל הביאים, לחלחל לגוף ולנפש. אני מסיימת עם שוב ציטוט של קריסטופר שאומר, בלי הנטל של אני ושלי, כל הדברים נמצאים בשלווה. Without the weight of me and mine, all things are at peace. כל הדברים נמצאים בשלווה. והשלווה הזאת היא אושר. בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף. שכל היצורים החיים יחיו בשמחה ובחופש מהאחזות. כל היצורים החיים ואנחנו בתוכם.